סיימנו השבת ספר במדבר. ספר במדבר נקרא גם ספר הפקודים. גמרא במסכת סוטה בדף למדבר אומרת שקוראת לחומש הזה חומש הפקודים. כי בספר פעמיים נפקדים בני ישראל, התחלת הספר ואחר כך בהמשך. והמדרש רבה אומר בספר בראשית, חמש פעמים נזכר בפרשת בראשית אור, כנגד חמישה חמשי תורה. והיא אור כנגד ספר בראשית, שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, וזה אור. והיא אור כנגד ספר שמות, שבו יצאו ישראל מאפלה לאורה. וירא אלוקים את האור כי טוב, זה כנגד ספר ויקרא. ספר ויקרא מלא הלכות רבות, זה האור כי טוב. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, זה כנגד ספר במדבר. האור, בין האור ובין החושך. שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים לבאי הארץ. ויקרא אלוקים לאור יום כנגד ספר דברים, משנה תורה, שהוא מלא הלכות רבות. אם כן, ספר במדבר, כנגד האור שכתוב, היבדל אלוקים בין האור ובין החושך, בין יוצאי מצרים לבין באי הארץ. מי זה האור ומי זה החושך? הנציב אומר שיוצאי מצרים זה האור, שהם יוצאו ממצרים עם השגחה אלוקית גלויה, השכינה איתם, עמוד האש והענן לפניהם, והניסים הנפלאות שהם רואים, זה האור. ובאי הארץ זה כבר הסתר פנים. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אל ישראל כמו שהתגלה במצרים ובמשך הזמן במדבר. כשבאים ישראל לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא כאילו מסתתר. יש גם הבדל בין הפקודים, כאן הנפקדים בספר בפרשת במדבר, שם כל אחד לשמותם, כל אחד מודגש שהם נמנו לשמותם, זאת אומרת כל אחד עם השם שלו, עם המיוחדות שלו, עם האישיות המוסיפה עוד איזה פן חדש בישראל, כל אחד ואחד נמנה בעצמו, מה שאין כן בפקודים שאחר כך, אז הם, אין כאן לשמותם. הספורנו אומר, אילו נכנסו ישראל לארץ מיד, אז לא הייתה, זה לא היה דרך מלחמה, הם היו, העמים היו מתפנים ונותנים לישראל להיכנס. אבל בכלל, בגלל חטא המרגלים, ישראל נכשלו, וכתוצאה מזה גם העמים שבארץ כנען, הם ירדו והתקלקלו, והיה צריך לקיים אחר כך, להחרים אותם. אז אם כן, כפי שאמרנו, יוצאי מצרים זה אור, שכינה גלויה, אור גלוי. באי הארץ, כבר הקדוש ברוך הוא כאילו מסתיר את פניו. אבל המפרש במדרש, הוא מפרש הפוך. והוא אומר, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, בין ישראל שיצאו ממצרים, שזה חושך, ובין ישראל שבאו לארץ ישראל, שזה אור. וכנראה שיש פה באמת בחינות שונות. יש צד אחד, מעלה גדולה של יוצאי מצרים, שהם נתגלתה שכינה באופן מאוד מאוד גדול וגלוי, כפי שאמרנו, זה מצד אחד. אבל מצד שני, באי הארץ הם כבר בדרגה חדשה, עובדה שהם גם זוכים להיכנס לארץ. וגם הפקודים האחרונים, הוסיפו להם י"ק בשמותם, במשפחותם. זאת אומרת שהם כבר זכו להופעת השכינה, הם במהות שלהם השתנו ונהיו אנשי קודש. הזוהר אומר שכשישראל הגיעו לערבות מואב, לגבולות ארץ ישראל המערבית, הם כבר נמצאים בארץ ישראל המזרחית שעוד לא התקדשה, אבל נמצאים במקום שהוא שייך לעתיד להיות לקדושת ארץ ישראל, הם הגיעו למעלה גדולה, למעלה עליונה מאוד. וזה ספר דברים שהוא כולו מדובר על התקופה הזאת של ישראל שנמצאים בערבות מואב ערב הכניסה לארץ ישראל. ספר דברים אומר הזוהר מדרגה מיוחדת במינה. שם ישראל כבר זוכים להכרת השם באופן יותר גלוי. בספר דברים יש את שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אלה השגות גדולות של אמונה שישראל הגיעו רק אחרי שעברו את כל המסע במדבר, את כל החינוך, 40 שנות ישיבה שלמדו שם, זה היה כולל אחד ארוך, שישראל לומדים כל 40 שנה, לא צריכים לעבוד, לא צריכים להתפרנס, ורואים את ריבונו של עולם ולומדים ומתקדמים דרך כל המכשולים, דרך כל הניסיונות, אבל כל הזמן ישראל נמצאים בהתקדמות ומגיעים לשיא לקראת כניסתם לארץ ישראל, שהם כבר ראויים לזה להיכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, דווקא ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, האור זה ישראל נמצאים כבר בערב כניסה לארץ ישראל, והחושך זה היה מקודם. להבין את הדברים קצת יותר עמוק. הגילוי השכינה נצרך, כמו שאומר הפסוק בשמות, וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אני לא הייתי צריך להתגלות להם באופן גלוי. כי ישראל, כי האבות הם היו במדרגה כזאת שדי לך קימה ברמיזה. ולא נודעתי להם בשם המפורש. לא הייתי צריך להיוודע להם בשם המפורש, מכיוון שהם הכירו אותי מתוך המציאות, גילו את ריבונו של עולם בתוך כל ההוויה, בתוך כל העולם. ויש ביקורת בני ישראל במצרים שהם, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם, ועדיין הם, חוזק האמונה שלהם הוא לא כמו של האבות, שהם מאמינים ובוטחים ולא בקוצר רוח. זאת אומרת, שהצורך בגילוי הפורה של השכינה הוא נצרך בגלל חולשה של ישראל. ישראל יוצאים ממצרים, הם היו תחת השפעת המצרים, קצת נבוכים מבחינת ההשקפות, חז"ל אומרים שהיו בממתת שערי תומה, כלומר הם הגיעו לשיא הירידה, וצריך בשביל להוציא אותם מהמצב הזה, צריך הופעה אלוקית, עוצמתית, גדולה מאוד, חזקה מאוד, שמוכרים להכיר בזה, למרות שנמצאים בתוך כל העובי הזה של זכרנו את הדגה שנאכל במצרים, והבשר והדגים והסיר הבשר, אבל הקדוש ברוך הוא צריך מתגלה אליהם בעוצמות כאלה גדולות, בניסים ונפלאות, מכירים את השם. אז יוצא שגילוי שכינה היה נצרך בגלל החולשה של ישראל. ולאט לאט ישראל מתקדמים, ועוד יותר מתקדמים, ומגיעים למצב כזה שלא צריך כל כך גילוי שכינה. וזה המצב של ישראל שנכנסים לארץ ישראל. מקודם ישראל חיים רוחניים, יורד מן, לא צריכים לעבוד, לא צריכים להתפרנס, יכולים לחיות חיים רוחניים עליונים. כניסה לארץ ישראל, משתנה כל המצב. יש אומרים שהמרגלים, מסבירים שהמרגלים הם היו צדיקים גדולים. הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל. הם אמרו שיותר טוב להישאר במדבר, לאכול מן וללמוד תורה. וזה היה חטאם. שלא רצו להיכנס לארץ ישראל. מפני שהקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל ייכנס לארץ ישראל ויקדש את המציאות. יחיה בתוך החיים הטבעיים, ובתוך החיים הטבעיים ימלא אותם בקדושה. זה עניינה של ארץ ישראל. יש כאן, זאת אומרת, הפקודים השניים חל שינוי בהנהגה האלוקית. זה גם אומר, כמו שאמרתי, זה גם אומר הנציב. הנציב אומר, חל אמנם שינוי בהנהגה האלוקית, אבל כאן ההנהגה האלוקית גלויה וכאן היא נסתרת. ויש לזה באמת שני צדדים. ההנהגה האלוקית הנסתרת מתחילה בפקודים, בהתחלת הפקודים, מגיע אחר כך פרשה של פנחס, ופנחס שבעצם לא היה ראוי להיות כהן גדול. הוא זכה בכהונה בגלל מסירות נפש שלו. הוא מסר את נפשו על ישראל, והוא זוכה בכהונה בגלל עבודתו. קודם כל המינויים היו על פי השם, לא על פי הזכויות, לא על פי ההתנהגות. ואז זוכה פנחס בגלל המסירות נפש שלו, והוא זוכה בכהונה, ולא סתם בכהונה. הוא זוכה להיות בכהן, כשמצצאיו, רוב הכהנים הגדולים היו מצצאי פנחס. במשך כל הדורות, כמו שאומרים חז"ל בספרי. כי התחילה הנהגה חדשה. הנהגה שעל ידי המעשים של ישראל הם מתעלים, הם צריכים להיות שותפים בעבודת השם. לא להיות פסיביים כאלה שכל הזמן מקבלים, אלא להיות שותפים. זה העניין של כניסה לארץ ישראל. זה המדרגה הזאת, המדרגה המיוחדת. מה המדרגה יותר גדולה? להיות כל הזמן מקבלים את ההופעות הניסיות, או להיות משותפים בגילוי שם השם בעולם? אנחנו יכולים לראות את זה במדרש רבה. זה נמצא בפתיחה לאיכה. המדרש מביא כאן ארבע מלכים היו מה שטבע זה לא טבע זה. ארבע מלכים שהתמודדו במלחמות עם הגויים, וכל אחד ביקש מריבונו שלהם בקשה אחרת. אלו הן דוד ועשה ויושפט וחזקיהו. דוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן, כמו שאתה מבקש, שאתה תרדוף ותנצח אותם. הדאוד הכתיב, ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם. מהו למחרתם? אמר רבי יהושע בן לוי, לשתי לילות ויום אחד. היה הקדוש ברוך הוא מאיר לו בלילות, בזיקים וברקים, והוא עשה מלחמה ביום ובלילה. עמד עשה ואמר, אני אין בי כוח להרוג להם, אלא אני רודף אותם ואתה עושה. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יהיה יותר שותף בהכרעת האויב. אני רודף, אבל ריבונו של עולם, הוא מסיים את המלאכה, הוא עושה. אמר לו, אני עושה. שנאמר וידפה מסע וגומר, לפני עשה, אין כתיב, ויפלו לפני עשה, לא כתוב כאן, אלא ויפלו לפני השם, ולפני מחנהו. זאת אומרת שעשה, הוא היה רודף, והקדוש ברוך הוא שיקע את המחנה. עמד יושפט ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף. אני לא יכול. אז מה הוא מבקש? עמד יושפט, אמר, אין לי כוח לא לרדוף, לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה עושה. פטנט חדש. אומרים שירה כדי לנצח את האויב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר, ובעת החלו ברינה ותהילה, וכולי, אומר, ממשיך הפסוקים ואומרים, אז בא הניצחון. עמד חזקיהו ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר ויהי בלילה ההוא ויך מלאך השם ויצא מלאך השם ויך במחנה אשור. ארבע בקשות, מה שטבע זה לא טבע זה, מה המדרגה היותר עליונה, מה שעשה חזקיהו שהוא אמר אני לא עושה כלום, אני מבקש ניסים גלויים בלי שום השתדלות, אני יושן והקדוש ברוך הוא מבקש מריבונו של עולם שהוא יכה את האויב. האם זאת המדרגה הגדולה או המדרגה הגדולה יותר של דוד? שדוד אמר אני עושה את המלחמה, מבקש מריבונו של עולם סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא מסייע לו, אבל אני רוצה לרדוף אותם ולא אשוב עד כלותם. המהר"ל ואחרים אומרים דוד, זאת המדרגה העליונה, שהוא עושה את המלחמה, והקדוש ברוך הוא מסייע בידו. ההשתדלות, שהמאמצים הזה שאני עושה את מלחמת השם. לא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעשה את הכל, אלא אני עושה. הצד הזה של השותפות של האדם עם קיום רצונו של ריבונו של עולם. כל המלחמות כמובן שנעשו כאן הן מלחמות לשם שמיים. דוד עושה את המלחמה לא בשביל שהוא ינצח, דוד עושה את המלחמה, הוא דוד עובד השם ורוצה לנצח את האויב לכבודו של ריבונו של עולם, כבודם של ישראל, שזה כבוד שמיים. הווה אומר שהמדרגה היותר מושלמת היא המדרגה של ההופעה האלוקית דרך ההשתדלות של האדם. זה עניינה של ארץ ישראל, לבוא לארץ ישראל, לחיות שם חיים רגילים, חיים שכמובן יש מדרגות מדרגות, יש אנשי קודש, יש אנשי תורה, יש כהנים, יש נביאים, יש לוויים ויש מרמיצי תורה ויש לומדי תורה, ויש אנשים שעוסקים במלאכה, ויש אנשים שעוסקים בשובה של ארץ ישראל, וכך ההופעה השלימה של גילוי קידוש השם בעולם. זאת המגמה של הכניסה לארץ ישראל. לקדש את המציאות, שהמציאות תהיה מקודשת. לא שיהיה פער בין הקדושה והמציאות היא נשארת חומרית, מגושמת, וכל העבודה שנעשית, כל מי שעוסק בענייני מעשים, אז הוא לא יכול להיות מחובר לריבונו של עולם. להאיר את האור האלוקי בכל המדרגות. וכך הדברים נמשכים בכל הדורות. זאת אומרת, הגאולה האחרונה כיצד תהיה? אני רוצה להביא לכם את דברי המהר"ל. מה המיוחד בגאולה האחרונה? המהר"ל בנצח פרק מ"ז. הנה ימים באים, זה דברי הנביא ירמיהו. הוא מביא את הפסוק הזה. הנה ימים באים נאום השם וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום מחזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר הם הפרו בריתי ואנוכי בעלתי בהם נאום השם. כלומר, הברית הראשונה הפרו אותה. למה? כי אני בעלתי בהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא הכריח את ישראל בכוח לשמוע בקולו. הוא הופיע להם באותות ומופתים, לא הייתה ברירה. ראו את ריבונו של עולם מופיע בכל הגדולתו, וזה נקרא בעלתי בהם, מכוח. אומר המהר"ל, הוא מביא אחר כך, וממשיך הנביא הושע, ביום ההוא תקראי לי אישי ולא תקראי לי בעלי, תקראי לי אישי ולא תקראי לי בעלי. זאת אומרת, לא תרגישי חיבור, תהיי מחוברת אליי, לא תקראי כמי ששולט וכופה ומכריח, אלא כמי שתאהבי את ריבונו של עולם, היא מחוברת, כמו איש לאישה, שיש חיבור ביניהם ביחד. אמר רבי יוחנן, ככלה בבית חמיה, שהיא כבר אצלו, ואין כאן פירוט והבדל כאן, מסביר המהר"ל, ולא ככלה בבית אביה, שיש הפרש. ומה זה יהיה, איך זה יהיה? הוא ממשיך ומסביר. כי לעתיד לבוא, ישראל מחזירים על הקדוש ברוך הוא לעשות רצונו, שנאמר נקבה תסובב גבר. ביור העניין, כמו שזה, כמו שפירשנו, כי כאשר יסולק לא יהיה הבדל, אז ישראל יחזרו אחר הקדוש ברוך הוא והתחברו אליו. ואחר ישובו בני ישראל וביקשו את אלוהם ודוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. כלומר, הגאולה האחרונה תבוא מצד ישראל. ישראל יבקשו את השם. אנחנו לפני כמה שבתות, אנחנו דיברנו שהגאולה האחרונה, לפי הזוהר, הקדוש ברוך הוא בעצמו יבוא ויגאל את ישראל. פה אנחנו רואים בעצם צד שני של ההתבוננות. כנראה שהגאולה האחרונה היא תהיה בכל האופנים. גם מצד ישראל, גם מצד ריבונו של עולם. הרב זצ"ל אומר באורות, שגם אני ורוכב על חמור וגם על עני שמיה. כלומר, בכל האופנים כאילו תהיה הגאולה מלמטה, מלמעלה, מכל הצדדים. אבל המיוחד שעניינה של הגאולה האחרונה יהיה שזה לא יהיה בכוח, לא בחיפזון ולא במרוצה, כי הולך לפניכם השם. זאת אומרת, הגודל של הגאולה האחרונה שהיא תבוא גם מתוך ישראל. הקדוש ברוך הוא מסתתר ואנחנו מחפשים אותו. כבר אמרנו פעם את המשל של ילד קטן שצריכים לחנך אותו ללכת, אז בהתחלה צריכים לחוז אותו ולהוביל אותו צעד 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 עד שהוא מתרגל ללכת. וכשהוא מתקדם עוזבים אותו, מתרחקים ממנו וקוראים לו, בוא תבוא, בכוחות עצמך. ואחרי שהוא קצת יודע ללכת עוד יותר כמה צעדים, מתרחקים עוד יותר. וכשהוא יודע ללכת עוד כמה צעדים, מתחבים כבר מאחורי הדלת. וקוראים לו, לראות שהוא יבוא. ככה הקדוש ברוך הוא מגדל את ישראל. בהתחלה מוביל אותם. עמוד ענן, עמוד האש, לא יכולים ללכת לבד, צריך כל הזמן מישהו שידריך אותם, כל הזמן שיראו את אור השם, אחרי רגע לא יראו את אור השם, יאבדו את הקשר לריבונו של עולם. מתקדמים, הקדוש ברוך הוא כבר מלמד אותם להיות עצמאים, לעבוד את השם לא כל כך בגילוי, כל כך גלוי ומפורש, כי אחרי היה מקום לשאול, נכנסים. אם במדבר זוכים להשראת שכינה כזאת גדולה, אז בארץ ישראל פי כמה. אם במדבר יש מן, אז בארץ ישראל צריך להיות מן, עוד יותר מן. משהו עוד יותר מזה. כי הרי ארץ ישראל הרבה יותר מקודשת. אם במדבר ששם יש את כל החיות הרעות וכל התומה והקלקול, שם יורד מן. אז בארץ ישראל על אחת כמה וכמה. באמת, מהו ההסבר? החסד לאברהם מסביר. הוא אומר, בארץ ישראל לא צריך שירד מן. הפירות של ארץ ישראל יכולים לקבל את הקדושה, ודרך הפירות של ארץ ישראל באה הקדושה לישראל. לא צריך שיהיה משהו מנותק מהמציאות שדרכו תופיע הקדושה. זה היה צריך להיות במדבר, כי במדבר, אם יש שם הצמחייה, כל מה שיש שם, על כל פנים זה הכל מלא בתומות. אז זה אי אפשר. אבל בארץ ישראל, ארץ ישראל היא ארץ מקודשת. אז המציאות החומרית היא מקודשת, ודרך בתוך המציאות המקודשת, בא כל השפע הזה. זה המן, שהוא נמצא כאילו בתוך הפירות של ארץ ישראל. זה מזכיר לי את הדברים שאמר הבך על ברכה האחרונה של הפירות. זה קשור עם הפרשה שלנו. הבך אומר בתור הערכה עם סימן רש ח' בברכה מעין שלוש יש אומרים את הנוסח ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ויש שם דעה שמתנגדת להגיד את זה, כי לא נכנסים לארץ ישראל בשביל לאכול פירות, בשביל לסבוע, זה לא המטרה. המטרה, קדושת ארץ ישראל. אומר רבך, צריך לשמור על הניסוח הזה, זה הנוסח הנכון. נאכל מפריה ונשבע מטובה. כי קדושת הארץ, הנשפעת מקדושת הארץ העליונה, נשפעת גם בפירותיה, שיונקים מקדושת השכינה שוכנת בקרב הארץ. כלומר, יש קדושה בפירות, שזה נובע, יונק מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. הפסוק אומר, אל תטמאו את הארץ שאתם יושבים בה, והקדוש ברוך הוא שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. בגלל, אני שוכן איתכם, כי הארץ מקודשת, ואני שוכן בתוכה ואני שוכן איתכם. אבל אם תטמאו את הארץ, אז גם תסתלק השכינה. וכבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ אשר אני שוכן בתוכה, אז הוא מסביר. ואמר, אם תטמא הארץ, נמשכת הטומאה גם בפירותיה היונקים ממנה, וכבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ אשר אני שוכן בתוכה ממש בגוף הארץ, תסתלקה מפני הטומאה שתימתם, ונמשך מזה כי גם אנוכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל. אם מסתלקת השכינה מן הארץ, מהפירות שלה, אז גם השכינה מסתלקת מישראל. זה אומר רמ"ח. כי אתה היכל השם המה, היו בני ישראל, לפי שהשכינה הייתה שורה בקרבם ממש, ואתה באוכלם מפירות היונקים מטומאת הארץ, אם מטמאים את הארץ, נסתלקה השכינה. כי כשהטומאה נכנסת עם אכילת פירות בתוך בני ישראל, יוצאת כנגדה הקדושה מקרב הארץ. על כן ניחא שאנחנו מכניסים בברכה הזו ונאכל מפריה ונשבע מטובה. כי באכילת פירותיה אנחנו ניזונים מקדושת השכינה, מטהרתה ונשבע מטובה. זאת אומרת, הספיגה שלנו את הקדושה דרך הפירות של ארץ ישראל. זה מה שאומר הבא. אז לא צריך את המן. המן צריך היה במדבר. אבל בארץ ישראל אין צורך במן, כי הפירות קדושים. וכמובן בגלל זה צריך לשמור על קדושת ארץ ישראל, ולא לטמא את ארץ ישראל. אבל כל פנים אנחנו רואים מתוך הדברים הללו, שעניינם, שהקדוש ברוך הוא, השיא של ההתקרבות לריבונו של עולם, היא דווקא על ידי, כאילו, הסתרת הפנים, שהקדוש ברוך הוא נעלם, ואנחנו מדבקים בו מעצמנו, לא מתוך ההופעה הגדולה שכאילו אי אפשר שלא לקבל אותה, אלא מתוך לראות את ריבונו של עולם בתוך המציאות. לחיות, הוא מסתתר, אבל כשמסתכלים טוב טוב, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחדד את העיניים, נכבד את המבט, ונוכל לחדור דרך כל המסכים ולראות אותו. לא רק שהוא יפיע באופן גלוי. הוא נמצא בארץ. הוא נמצא בכל מקום. לעת אתר פנוי מיני. בכל מקום הוא נמצא. אבל הוא יכול למצא באופן כזה שמתגלה באופן גלוי, ויכול להסתתר, ואנחנו מוצאים אותו. אנחנו מגלים אותו. בכל מעשה, בכל מציאות שנמצאת בעולם. אנחנו רואים, הנה ריבונו של עולם. ולא צריכים את העזרה האלוקית החזקה כל כך, כמו שמישהו כמעט עיוור, אז צריכים להראות לו אותיות מאוד גדולות שיוכל לראות. אבל כשהעיניים הן טובות, אז רואים גם דברים קטנים. וגם כשהעיניים הן חזקות, אז חודרים גם דרך המסכים. ואפשר לראות את ריבונו של עולם נמצא בכל המציאות. וזאת הגדולה של ההסתכלות. שלראות שבאמת אין אתר פנוי מיני, לא במובן מופשט, אלא לחיות את זה, לחיות, לראות את ריבונו של עולם בכל המציאות. לא להיפרד מהמציאות ושם לפגוש את ריבונו של עולם, אלא לפגוש את ריבונו שם פה, בחיים, בכל המציאות. וזה המצב של פחדו אל השם, שירו ישראל יימשכו לריבונו של עולם, יגלו את אורו. זה עניינה של ארץ ישראל, זה הקדושה השלימה שמתפשטת מהרוחניות היותר עליונה עד החיים היותר מעשיים באופן שלם. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיים. עם ישראל צריכים להיות לו בני תורה עליונים, גדולים מאוד מאוד, שנמצאים ברומו של עולם, ואנשי מעשה שעושים את כל הפעולות המעשיות, והכל מחובר ביחד, וקדושת השם מופיעה בכל שלמותה. אני רוצה להביא עוד משהו. על דור המדבר. המשנה אומרת בפרק חלק, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, ואין עומדים בדין שנאמר במדבר הזה יתמו ושם ימותו, דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, אין לדור המדבר חלק לעולם הבא, דור הזה שנכשל בחטא המרגלים. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, אספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח. כלומר, מה פתאום? לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. דור המדבר הולך אחרי הקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות. יש כאן איזו מחלוקת קיצונית. רבי עקיבא אומר, אין להם חלק לעולם הבא, ורבי אליעזר דווקא מלמד עליהם זכות. ממשיכה המשנה ואומרת, הדת קורח אינה עתידה לעלות, שנאמר, ותכעס עליהם הארץ בעולם הזה, ויובדו מתוך הכרה לעולם הבא. דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר שהדת קורח אין להם עולם הבא. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, השם ממית ומחיה. ממית, אבל אחר כך מחיה. מוריד שאול ויעל. רבי אליעזר מלמד זכות, ורבי עקיבא דורש לגנאי. משנה הבאה, עשרת השבטים אינם עתידים לחזור, שנאמר ושליחם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הולך ואינו חוזר? אף הם הולכים ואינם חוזרים. דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, כיום הזה, מה יום מאפיל ומאיר, אף עשרת השבטים שאפלה עליהם, כך עתידה להאיר להם. עוד פעם רבי עקיבא תורש לגנאי את עשרת השבטים שהם גלו ראשונים, שהם לא עתידים לחזור. תנו רבנן, עשרת השבטים אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר וית שם השם מעל אדמתם באף ובחימה ובקצב גדול, ויתשם השם מעל אדמתם בעולם הזה, וישליכם אל ארץ אחרת לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. רבי שמעון בן יהודה, איש כפר עכו, אומר, משום רבי שמעון, אם עשיהם כיום הזה אינם חוזרים, ואינם חוזרים. רבי אומר, באים לעולם הבא, שנאמר, ביום ההוא יתקע בשופר גדול, וכו'. אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, שבקה רבי עקיבא לחסידותי. מה קרה לרבי עקיבא שהוא פתאום מלמד חובה על עשרת השבטים, על קורח, על דור המדבר? מה קרה לרבי עקיבא? שנאמר, הלוך וקראת את הדברים האלה צפונה ואמרת שוב המשובה ישראל נאום השם, ולא אפיל פניי בכם, כי חסיד אני נאום השם, לא אתור לעולם. מהי חסידותי? כלומר, עזב רבי עקיבא את חסידותו, שבדרך כלל הוא חסיד, הוא מלמד זכויות, ופה פתאום הוא לא מלמד זכויות, זה לא מובן, זה לא השיטה שלו. רבי עקיבא הוא מלמד תמיד זכויות. מה קרה? איפה ראינו שהוא מלמד זכויות? דתניא, מהי חסידותי? דתניא, קטני בני רשעי ישראל, אין באים לעולם הבא, שנאמר, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיה כל זידים וכל עושי רישה קש, וליאת אותם היום הבא, אמר השם צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. שורש בעולם הזה וענף לעולם הבא, דברי רבן גמליאל. רבי עקיבא אומר, באים הם לעולם הבא, שנאמר שומר פתאים השם. על הקטנים, בני הרשעים, רבי עקיבא מלמד זכות. אז זאת אומרת, מכאן אפשר ללמוד שרבי עקיבא תמיד מלמד זכויות. אני הייתי אומר שצריכים לשאול רבי עקיבא, שבתי רבי עקיבא לביקורתו. שלוש פעמים הוא מלמד חובה, פעם אחת הוא מלמד זכויות. אז מה זה שבתי לרבי עקיבא לחסידות ה? כן, רבי עקיבא הוא חסיד, ברור. זאת דוגמה אחת. אבל רבי עקיבא הוא תמיד מלמד זכויות, כמובן. אבל פה בשלושה מקרים האלה לא יכול. לא יכול ללמד זכויות. והסיבה, כי זה עניין כלל כללי מאוד. זה לא יחד פרטי, קטני ראשי ישראל, הם חוטאים בחטאים כאלה, אז שומר פתאים השם. אבל מי שרוצה לפגוע בשורש, ביסוד, ביסוד הקיומיות של ישראל, זה אי אפשר, אי אפשר ללמד עליו זכות. זה דור המרגלים. זה דור המדבר, מהצד הזה של החטא הזה של המרגלים, של מסרבים להיכנס לארץ ישראל, שזה יסוד כל עניינם של ישראל, זה אי אפשר ללמד זכות עליהם. הדת קורח פוגעים מיסוד התורה. יש הדרכה של תורה, יש מי שמוביל את התורה, מי שפוגע בתלמידי חכמים, מי שפוגע בהנהגת התורה, הוא הורס את הכל. אי אפשר ללמד זכות על הדת קורח. עשרת השבטים, מה איתם? הם גם כן, חז"ל אומרים לנו מקודם, בדפים הקודמים, שעשרת השבטים הם באו לארץ אחרת שם באפריקה, והם אמרו, הנה ארץ יפה כמו ארץ ישראל. לא צריך את ארץ ישראל, יש עוד ארץ יפה. הם שוב פעם בגדו, איך נאמר את הדבר הזה, במעלתה של ארץ ישראל, בקדושתה של ארץ ישראל. מי שלא מבין את הדבר הזה, מי שלא מבין את המרכזיות של ההופעת שם השם בעולם על ידי עם ישראל, בארץ ישראל, ולא במקום אחר, לא מבין שארץ ישראל היא הבסיס ששם מופיעה קדושה על עם ישראל, אז חסר לו השורש. אז אין לו זכויות, הוא כאילו ניתק את עצמו העולם הבא זה הכלליות. של דרך, איך זוכים לעולם הבא? שיוצאים מהפרטיות של המציאות וזוכים להתרחבות העליונה של העולם הבא. אבל מי שמנתק את עצמו מזה, מנתק מארץ ישראל, שארץ ישראל יהיה המבוא לעולם הבא. הוא לא יכול, אין לעולם הבא. הוא מנותק את עצמו משורש התורה. באמת, דור המדבר יש בו שני צדדים. צד אחד, הצד של חטא המרגלים, וזה הביקורת של רבי עקיבא. וצד שני, שהפסוק אומר, זכרתי לך חסר נורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, הנביא אומר. זאת אומרת, דור המדבר מורכב. היה בו צדדים גדולים, הוא היה גדול, דור גדול. דור דעה, דור שזוכה למתן תורה. דור שנמצא ביציאת מצרים. דור שנפגש עם הגדלות האלוקית הכי גדולה. מצד אחד. וכיוון שהוא כל כך גדול, אז גם הנפילות שלו כל כך גדולות. כי כשיש גדלות, אז יש גם נפילות. וכל ספר במדבר הוא מוביל אותנו בדרך ההתמודדויות. ישראל הולכים ומתקדמים. כל פעם יש איזה קושי, אבל בסופו של דבר מתגברים על הקושי הזה. לא כל הזמן ישראל כולם חוטאים. חוטאים יחידים מישראל, אבל זה מכתים את כל ישראל. כי ישראל צריכים להיות מושלמים. אז אפילו אם חלק חוטאים, זה כבר מפריע מפריע לכולם. ואז בא הבירור הזה, כמה חמור החטא, ובא עונש המיידי, זה מה שישראל במדבר, שיש שם השגחה גלויה, אז מיד עונש, אין, לא מחכה, הקדוש ברוך הוא זה לא כמו שההשגחה נסתרת, אז העונש הוא יכול להידחות, הוא לא ניכר, הוא לא מורגש. אבל בהשגחה גלויה, מיד, ישראל בסדר, מקבלים את כל הזכויות. פוגמים, מקבלים מיד את המכה. זה הגדלות שלהם. הגדלות שהיא עם הנפילות. אנחנו בסוף ספר במדבר, עומדים כבר בערבות מואב על ירדן יריחו, ערב הכניסה לארץ ישראל. גם אנחנו בתקופה שאנחנו נמצאים, אנחנו כבר בארץ ישראל, ברוך השם, אבל עוד יש לנו עוד דרך. גם כן במצב הזה שמצפים לכניסה, לא לכניסה לארץ ישראל, אבל לכניסה להר הבית, לכניסה למקום המקדש, לכניסה של כל ישראל לארץ ישראל, לא כולנו כבר בארץ ישראל. בתהליך, אנחנו באמצע דרך. התחלה של גאולה, כבר, כמו שאז ישראל היו כבר בערבות מואב, כבר כבשו את סיחון ואת אוג, זה גם, כמו שאמרנו, כבר התחילה הדרך החדשה של ישראל, לא כמו המלחמות שהקדוש ברוך הוא עשה עם המצרים, שהכל, הקדוש ברוך הוא נלחם להם, ואותו דבר בים, שמלחם לכם ואתם תחרישון, כאן יש מלחמה גלויה, מלחמה טבעית, עם סיחון ואוג, כי ארץ ישראל צריכה להיכבש בדרך הטבע. ישראל כובשים את ארץ ישראל. נמצאים כבר בשלבים האלה, שלבי הביניים, כבר כמה כיבושים היו, וצריכים עוד כמה כיבושים יש לפנינו. גם אנו, כבר כמה כיבושים היו, עוד כמה כיבושים לפנינו. אנחנו נכנסנו לשבוע של חודש אב. דיברנו בי"ז בתמוז, שהתעניות הן לא רק אבילות, אלא הן זמן לחשבון נפש. כך אומר הרמב״ם, והחתם סופר אומר, חידש הרמב״ם חידוש גדול, שהתעניות על החובן הן לא אבל. הוא אומר שבכלל אסור היה לתקן תקנות חדשות, אסור להמציא ימים חדשים של תקנות, של כאילו מצוות חדשות. אבל לעורר את ישראל בתשובה, זה כן, זה צריך. אז הימים האלה הם ימי התעוררות. אמנם חזיר כתבו לנו גם סדר של אבלות. כלומר, השבוע שחל בו, או מכניסת ראש חודש, לפי המנהגים, אז כבר נוהגים כמו 30 של אבלות, של המתרחצים, לא מחפשים, כמו 30 של אבלות. מגיע תשעה באב, זה כמו שבעה. כמו שיושבים שבעה מאבלות, אז אסור ללמוד תורה, מפני שזה משמחת. אסור לשבת על כיסא, צריך לנהוג מנהגי אבילות. אבל ברור שזה לא הדבר העיקרי. זה הדבר שגם כן צריך להיות. חייבים לשמוע ולקיים את זה, כי אנחנו מתאבלים על החורבן של ירושלים. אבל אנחנו מבקשים על בניינה של ירושלים. אנחנו צריכים להתעורר, לעשות את כל הפעולות שיקרבו אותנו לבניינה של ירושלים. וכל אחד אומר, הרמח"ל במסילת ישרים במידת החסידות, כל אחד מצידו מחויב לעשות את כל הנדרש כדי שמצידו לא יהיה עיכוב לבניין ירושלים. ואל יאמר האדם, מה אני ומי אני יחיד שאני עושה דברים, ואז הרי זה צריך שכלל ישראל, כך הוא מזהיר, הוא אומר, אל יאמר האדם מה אני, כי כל הקדוש ברוך הוא מכל אחד אומר, אתה צריך לעשות את כל מה שאתה יכול לפי יכולתך. וכמובן שזה מושך גם את אחרים. ומי יודע מה יכריע את הכף? אנחנו לא יודעים כמה המשקל שוקל וכמה זכויות הוא צריך בשביל להכריע את המשקל. יכול להיות שכמו שאמרו חכמים, ושלראות את העולם חצי זכאי, חצי חייב, עשה מצווה אחת, הכריע את העולם כולו לכף זכויות. יכול להיות כך. בכל פנים, אני מאוד שמח שהיום קבענו את השבת הזאת לשבת של יד לשבת, להוסיף עוד הרבה תורה בימים האלה, באופן מיוחד. אני יודע שהימים האחרונים של הזמן הם ימים קשים, אבל זה ימי המבחן לדבקות בתורה. בספר במדבר, אחד הקלקולים שהיה, וישראל נוסעים מהר סיני, כתינוק הבורח מבית רבו. היו מעמד הר סיני, ושמה ישיבה גדולה, כן? למדים שמה, בהר סיני, הקדוש ברוך הוא מלמד תורה לעמו ישראל, הראש ישיבה. ואחר כך עוזבים את המקום, מבסוטים. כתינוק הבורח מבית רבו, קצת חופש, קצת לצאת מבין הזמנים. לא, זאת אומרת, כאן זה המבחן שהיה לישראל, ועל זה, אולי זה השורש של כל אחר כך הקלקולים שהיו כתוצאה מזה. שצריך שאהבת התורה תהיה כל כך גדולה, צריכים עכשיו ללכת מסיני, הולכים לארץ ישראל. אי אפשר להיות שם כל הזמן. המטרה היא כמובן ללכת לארץ ישראל, אבל לא להרגיש שאנחנו הולכים לעוד מדרגה. לא אנחנו בורחים, אנחנו רוטפים לארץ ישראל, הולכים לארץ ישראל, לא בורחים מהר סיני, חס וחלילה. אז השבוע הזה, שהוא שבוע סיום, אם אנשים ככה מתגברים, וגם בשבוע הזה לומדים בשקידה, ולא מחכים כאילו לבין הזמן בתור בריחה, חס וחלילה, אלא כך, אחר כך יהיה זמן לראות את ארץ ישראל, כן? לטייל בארץ ישראל, ביתו בקדושה ובטהרה וכדומה, לעשות את סוף הזמן בסימן עלייה, לא בסימן של ככה יורד והולך, אלא מסיימים טוב. זה קשה. כשהייתי צעיר, אני זוכר שזה היה קשה לי. אבל אז מה? אז מה אם זה קשה? אנחנו לא נכנעים מקשיים, אנחנו גיבורים. צריכים לפתח גבורה כזאת, גבורה של תורה. אני אומר שהייתי צעיר, כי לי אין בין הזמן, כל השנה אצלי אותו דבר. חזק ונתחזק, ושנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש במהרה בימינו.